אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. נחמה לייבוביץ, כלת פרס ישראל, תעמוד במרכז פרויקט לאורם נלך של החינוך הממלכתי דתי. זאת הפעם הראשונה שמועצת החינוך הממלכתי דתי בוחרת באישה לעמוד בלב הפרויקט. אנחנו נדבר על האישה הזו שדרשה שעל קברה ייכתב רק תואר אחד, מורה, ונשאל האם אנחנו עדים לשינוי אמיתי בחינוך הדתי. גם על סלמן רושדי, מחבר פסוקי השטן, שנדקר בכל חלקי גופו על ידי צעיר, רק בן 24, מוסלמי, 33 שנים, לאחר שהפתווה, פסק ההלכה, המורה על רציחתו, פורסם על ידי אייתולה חומייני, ושני יוצרים שירגשו אתכם ויחכימו אתכם. מן הצד האחד, משוררת, שרק לאחר שנים ארוכות והקמת משפחה, מפרסמת את ספר שירה הראשון, ומן הצד השני אומן וידאו שהגעגוע, הגעגוע הרב עומד במרכז היצירה שלו. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
מדי שנה בוחרת מועצת החינוך הדתי דמות שעליה לומדים בגנים ובבתי הספר של החינוך הממלכתי דתי, לאורם נלך, כך קוראים לה תוכנית השנתית. בשנת הלימודים הקרובה לראשונה דמות המופת שנבחרה היא אישה, כך מדווחת שירה קדרי עובדיה בעיתון הארץ. בעבר דמויות המופת שנלמדו היו גברים, הרב צבי יהודה קוק כמובן, או הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזי. עם השנים ולאחר ביקורת שנשמעה, מצאה לה המועצה והחלה לבחור בזוגות. חתן פרס ישראל הרב יוסף קפח ורעייתו הרבנית ברכה קפח, חתן פרס ישראל והרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן ורעייתו הרבנית צפיה גורן, כשהלכה למעשה רוב הלימוד היה על הגבר בזוג, לא על מעשיה ותרומתה של האישה. עכשיו לראשונה אישה לבדה. גם היא קלת פרס ישראל, אבל על קברה רק שלוש מילים. נחמה לייבוביץ', מורה. על נחמה לייבוביץ' כדמות מופת, על השאלה האם הבחירה במעידה על תמורות בחינוך הממלכתי דתי, איתנו מחברת נחמה, הסופרת חיות הדויץ', בוקר טוב לך.
בוקר אור.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. מרגש אותך הרגע הזה? זה משמח?
כן. כן, זה מרגש מאוד. כתבתי את הספר, הספר ראה אור, לפני 14 שנה, ופתאום יש לו איזה חיים חדשים, ואני מדברת על נחמה, והאמת שאני מתרגשת, כי בעקבות הידיעה על התוכנית הזאת של משרד החינוך, כבר לפני שנה, ידיעות ספרים שהוציאו את נחמה, הגדול, הראשון, ביקשו שאני אכתוב לנוער נחמה, ואני נורא הססתי, וכתבתי, ובסוף כתבתי רומן לבני הנאורים, ואני מתרגשת מזה, אז הכל ככה שמח אצלי מחדש, ואתה יודע, 14 שנים מעניקות גם זווית חדש.
אנחנו נדבר על כל
הזה. לא השתנתה דעתי על נחמה, אבל אתה תשאל אותי את השאלות האלה.
אנחנו נדבר על כל הזוויות האלה, אבל האם הבחירה בה, כמו ששאלתי קודם, מעידה בעיניי חיותה גם על תמורות בחינוך הממלכתי דתי?
אני חושבת שכן, אני חושבת שהבינו, גוף שהוא די שמרני ובאופן טבעי, הבינו שלא ייתכן שדמות נשית היא תהיה רק אשתו של, למשל הרבנית רחל נריה שהזכרתם, רבנית קפח, לא ייתכן שלא תהיה דמות נשית, ואין ספק שנחמה בכל קנה מידה, לפי כל פרמטר מתאימה, להיות דמות כזאת, ויש הרבה מאוד מה ללמוד ממנה.
מה שאפשר...
אני חושבת על הילדות, הילדות האלה, הרי 50% בנות יושבות שם, נכון? ומה הן אומרות שתמיד הדמות היא גבר, ופתאום יש להם דמות לשאת אליה עיניים וללמוד ממנה.
אבל האם החינוך הממלכתי דתי באמת רוצה להגיד לילדות האלה, כמו שהזכרת 50% או 51% מכל התלמידים, ללמד אותם אותן שהן יכולות גם וגם, כי זה מה שנחמה לייבוביץ' עשתה כל חייה. היא אישה אורתודוקסית שאמרה אני גם תלמידה חכמה.
כן, אני חושבת שכן. אני חושבת שזה יכול ללמד את הבנות האלה שיש להם אופק, שיש להם לאן להתקדם, לא רק במקצועות השמרניים של הנערות, אלא גם במקומות שלא דרכה שם רגל אישה מעולם, בוודאי בחברה הדתית. מבחינה הזאת נחמה היא דמות מופת, כפשוטו. היא חלמה חלום והגשימה אותו. היא עשתה את זה, היא רצתה לשבת ליד השולחן של הגברים, של לומדי התורה באמת, והיא נכנסה לשם, היא הוזמנה ללמד גם בישיבות, בוודאי בהרבה מאוד מקומות אחרים, כן.
העובדה, אני לא רציתי בשיחה הזו לדבר על גברים בכלל, אבל העובדה שהיא אחות של... ואנחנו יודעים, ישעיהו לייבוביץ' כמובן, כן? ואנחנו יודעים מה העולם הדתי חושב על ישעיהו לייבוביץ'. זה לא קצת מלחיץ, או שאולי את הפרק הזה לא ילמדו את הילדות והילדים?
תראה, בספר שלי כתבתי על הכל, אני מקווה שיפנו אותם לספר שלי, גם בספר החדש לבני הנאורים, הרומן שכתבתי החדש, גם שם ישעיהו מופיע במלוא הדרו ובצדק רב. אני מקווה אני מקווה שלא מסתירים פה אמת. הם היו שני אחים, הם אהבו מאוד זה את זה, היו דומים בהרבה מובנים, שונים בהרבה מובנים. אין שום סיבה להעלים את פעולתו של ישעיהו, ממש אין שום סיבה. להפך, יש תכתובות מקסימות בין האחים האלה שמתפרסמות גם בספר, מלאות הומור, מלאות בעברית נפלאה. למה לא ללמד את זה? זה נהדר.
מה היא חשבה על הדעות הפוליטיות שלו?
היא חשבה שהוא מגזים, אבל כן, יש לדעות האלה איזה שורש משותף בבית אבא, שהיה שם משהו מאוד שחלטני ומאוד רמבמיסט, והלימוד הזה של איזה קטע מפורסם, שאומר, של המשך חוכמה, פרשן המשך חוכמה, שאומר, אין מקומות קדושים, אין קודש בחפץ, הקדושה היא רק עליונה, היא רק... ומהמקום הזה ישעיהו בא ואומר, מה אתם עושים מהכותל, עבודה זרה, מה אתם עושים? ההתבטאויות הבוטות שלו, שאפשר היה, אני מניחה, להתבטא יותר בעדינות, או פחות בפוגנות, אבל אנשים, זה היה ישעיהו, זה היה גם החן שלו, החוצפה הזאת, אני לא חושבת שצריך להסתיר שום דבר, באמת, אני חושבת ששני אחים האלה הם שני אחים, צמד שהעניק המון המון לעם ישראל, כל אחד בדרכו.
מתי נחמה לייבוביץ' מבינה שהיא רוצה להיות ינטל?
מגיל אפס. המשפחה הייתה משפחה שהיה לה דגש מאוד אינטלקטואלי. זאת אומרת, המוסד החידות... לא סתם אחר כך נחמה בגיליונות שאלה שאלות, עדיפה תמיד את השאלות מהתשובות, עדיפה לחדד את שכלו של הילד ולא להכין אותו בכפית בדרשות שהמורה או המרצה או הרב ייתן לו. תשאלו את הילדים שאלות וזה יעניין אותם, זה מה שהיא אמרת מורה. זו הייתה השיטה הדידקטית הכי חשובה שלה. בשולחן השבת של משפחת לייבוביץ' בריגה, ואחר כך בברלין, ושאלו שאלות, בפרשת שבוע שאלו חידות, ובדרך כלל מדרך הטבע ישבו שם הבנים, הם היו שם חבורה שלמה של בני דודים, ישעיהו ונחמה בתוכם, היו שם גם בנות דוד, פחות התעניינו, אבל נחמה התעניינה, נחמה רצתה לענות תשובות, נחמה רצתה גם כן לענות מה... מה היה קשה לרחי, ומה ההבדל בין... בקיצור, כל השאלות האלה ששואלים, וגם ההורים, האבא שלהם והדוד, שאלו את השאלות, ושמעתי, כשכתבתי את הספר נחמה גדול, שמעתי מאוריאל סימון, שהוא בא לנחם את נחמה בשבעה לחיה ישעיהו, והיא אמרה לו, כן, אני הייתי ילדה, ולא ספרו אותי, ואמרו לי, את בת, מה את מבינה, זה לא התפקיד שלך לענות, אבל אני התעקשתי. זאת אומרת, למדתי מזה באופן מאוד ברור, עדות ראשונה, שהיה לה מאבק, והיא נלחמה על המקום הזה, ואם זה מסר להגיד לבנות הלומדות בחמד, אני לא יודעת איזה מסר יותר חשוב מזה.
לא צריך יותר מזה. הזכרת את הגיליונות, אני רוצה שתלמדי אותנו אפרופו הדבר הזה, כי זה באמת היה מפעל חיי הגדול, של נחמה לייבוביץ', הגיליונות לעיון בפרשת השבוע. היא שלחה שאלות, והיא ביקשה מהאנשים, כמו שאת מלמדת אותנו עכשיו, שישלחו תשובות. היא לא אמרה להם מה נכון.
לא, היא שאלה, אז זה התחיל ככה, ובעצם הכל זה התחיל מהמלחמה, מלחמת העולם השנייה, התחילו, נחמה עלתה לארץ כבר בשנת 30, היא כבר מורה מיד מההתחלה, התחילה מלחמה, גלי עליית הנוער שוטפים את הארץ, המון המון ילדים ונוער מגיעים, וצריכים מאוד דחוף להכשיר מורים, אז כל הקורסים של המורים והגננות עוברים קיצור, ויום אחד באות אל התלמידות, בסוף קורס כזה מקוצר, ואומרות לה, נחמה, אנחנו לא יודעות מספיק. נחמה אמרה, אל תדאגו, כל שבוע אני שולחת לכם שאלות, אתם תשלחו לי תשובות, ואני אתקן את התשובות, וכך תלמדו, וככה זה התחיל, ומקבוצה של 9 תלמידות, זה הלך והתפשט, והלך והתפשט, ויש תיאורים נפלאים, איך זה מתפשט בעיר ובכפר, אם אתה רוצה, אני אקרא לך קטע מהספר החדש, שמתאר את התופעה שבאמת הניחה את נחמה באופן מאוד מובהק על המפה הישראלית כולה, לא רק דתיים, לא רק תלמידות שלה, אלא זה פשוט פשט, אפילו יש איזו בדיחה בסוף בעניין הזה.
אנא, אני אשמח, כן.
יופי. ליפמן הוא בעלה, אני רק אומרת, נצטרך תקציב לבולים, חייך ליפמן, כשנחמה הקריאה לו את המכתב שקיבלה אחד מיני רבים שהציפו בשנה האחרונה את תיבת הדואר שלהם בקריית משה. הדבר שלנו יצטרך לבקש על האבא מזכורת. כבר סידרתי עניין זה, ישיבה נחמה. נשת מזרחי מוכנות לעזור לי בתקציב לדפים ולהדפסות. האם הם יתנו לך תקציב גם לעתים אדומים, חייך ליפמן? וכן הלאה וכן הלאה, וישנו, אל תשכח חתימתך, כמדומה אתה אברהם חסיד, כתבה נחמה, בשולי תשובותיו של המשיב לפרשת לך לך, אבל בין מאות מכתבים, קשה לזכור כתב ידו של כל אחד ואחד, וישנו הקיבוצני כזה, משה, שתשובותיו המעמיקות אוהבת נחמה לקרוא, ותמיד שמחה בהגיעם, כל רפתם בעמק ישראל יכול לכתוב לסיפר ליפמן לרעייה, בביקורם השבועי, לכולם היא משיבה, הבת שלכם מנהלת פה אוניברסיטה שיש בה מורה אחד, מנהלת אחת, ומאות רבות של תלמידים בכל הארץ. והבדיחה אומרת, אגב, זה אני אומרת לך לא להקריא, הבדיחה אמרה, שאיך יודעים שזוג יוצא קבוע רציני, שמתחילים לענות ביחד על הגיליונות של חמה. אז לא, זה כזה, תראה איזה בדיחה שמשיחה לפי תומה.
אז היא בעצם המציאה את המושג של אינטראקטיביות?
תראה, אני חושבת שהייתה קודם אוניברסיטה פתוחה, נדמה לי. היה מושג כזה של הוראה בהתכתבות, אבל בכיף כזה, שאני רק על המצאת האינטרנט, שהיום מאפשרת את סוג הדיאלוג הזה בין מורה לתלמיד, זה היה דבר שאין לו, אין לו תקדים. וגם יש פה את הצד של זה ללא רווח. בהתנדבות גמורה, האישה הזאת בדקה מדי יום עשרות עשרות של תשובות, הגיעו אליה ושלחה אותם מסומנים עם העת האדום שלה, כן נכון, לא נכון, שטויות, בוא כדאי לך להסתכל מה אומר על זה הברבנל, מוסיפה, חלק מזה הפכו לידידי נפש שלה, שבשולי הגיליונות היא שאלה אותם לשלומם, וכשהיו מלחמות אז היא שאלה, אז מה שלום הילדים וכן הלאה וכן הלאה. סיפורים מאוד מאוד, זה שם אותה, על, כל העולם הכיר אותה, כל העולם, כך גם השיטה שלה התפשטה בזכות הגיליונות האלה. אגב, יש היום אתר קצת ישן, אבל טוב, שיש בו את כל גיליונות נחמה, והוא נקרא באופן טבעי גיליונות נחמה. אני רוצה להסתכל בו.
אני רוצה שנדבר גם כמובן אפרופו העובדה שהיא תעמוד במרכז הלימודים בשנה הבאה, על הצד האנשי שבה, כי אני לא בטוח שאני מבין אותו. מצד אחד, היא דרשה מעצמה ומהתלמידות שלה ללמוד ולהתפתח, כולל השכלה גבוהה ובאמת להיות תלמידות חכמות. מצד שני, היא לא הבינה את הפמיניזם ולא הסכימה להגדיר עצמה כפמיניסטית.
תראה, היא לא הגדירה, היא הכירה פמיניזם, היא לא הגדירה את עצמה כפמיניזם, מפני שהצורה היחידה של פמיניזם דתי שהכירה היה רפורמית. עכשיו, אנחנו מדברים על, לא על עכשיו שיש את קולך ויש פמיניזם דתי, וזה דבר פשוט ומובן מאליו. אלא זה מודל שבעיני היה סוג של, היא בתור אישה מאמינה ואורתודוקסית, לא התאים לה. היא תמיד אמרה, מה אני צריכה להניח תפילין, אני צריכה עכשיו לקבל עליי עוד מצוות, את למה את המצוות שאני חייבת בהן כבר גמרתי לעשות, אהבת הרי לערך כמוך, והדרת פני זקר, ביקרו חולים, כשנגמור לעשות את זה, אני אתחיל לחשוב על הנחת תפילין, היא ככה כאילו קצת לגלגה. בפועל, היא ודאי מודל פמיניסטי. זאת אומרת, אם היום יש, התברכנו בראשות מדרשות וברבניות ובמגידות שיעור, ושהבנות שלי והנכדות שלי נראות, זה ביניהם דבר מובן מאליו, זה הרבה מאוד בזכות נחמה. אז צריך להיזהר פה בהגדרות הסוציולוגיות של העניין. לגבי הנשיות שלה, תראה, את חייה ליוותה טרגדיה גדולה, שלא היו לילדים, ועל זה היא כתבה הרבה, לא הרבה, היא כתבה, יש דברים שתמיד מצטטים בשמה, על שתי המשימות שעומדות לפני האישה, אחת זה להיות האישה היולדת, האימא, והשני זה להיות אדם, עובד השם, לומד, מתקדם, ולא לשכוח שיש את התכלית הזאת, כן, אם ציטטה את רבי יצחק ארמה, את אותו בעל עקדת יצחק, שבשמו היא ציטטה את הדבר הזה. כן, אני יכולה להגיד לך גם דברים יותר ככה מורכבים. אני סיפרה לי מישהי שפעם בשיעור היא נורא כעסה כשלא הביאו תנכים, אז כשאיזו בחורה הבינה שהיא לא, נחמה הבינה שאותה בחורה לא הביאה תנך, היא אמרה לה, ואת הליפסטיק שלך לא שכח. אני חושבת שזה פליטת פה מעניינת, היא מידע שאולי באיזה אופן עמוק הליפסטיק הזה עומד בסתירה לתנך, מה שהמציאות מוכיחה שזה ממש לא נכון. תסתכל איזה יפהפיות ומקסימות כל ראשות המדרשות האלה שאני מדברת עליהן מהן חברות שלי. ברור שיש פה איזה מתיחות, ברור שנחמה חוותה על עצמה את הדילמה הזאת. היא תמיד אמרה לתלמידות שלה, איך אתן מצליחות גם להיות אימא, גם להיות מורות, בתור מי שכל חייה לצערה רב היו התמסרות לדבר אחד, והיא באמת מסרה לזה, בחירוף נפש ובצורה מעוררת כבוד, אבל היא מסרה רק לזה, לא היה לה בבית ילדים שהייתה צריכה לטפסם. המציאות היא מורכבת. המציאות היא מורכבת, אבל אנחנו הרווחנו מזה את נחמה ואת כל מה שהיה לה ללמד את בני הדור. של הוריי, שלנו.
וכמאמר הפרויקט באמת לאורה נלך, על נחמה ליבוביץ', אני מודה לך מאוד, הסופרת חיות הדויץ', תודה שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
14 בפברואר 1989 פרסם האייתולה חומייני, מי שהיה המנהיג העליון באיראן, פתווה, פסק הלכה המורה לכל המוסלמים להוציא להורג את הסופר סלמן רושדי ואת כל מי שהיה מעורב בהוצאת ספרו פסוקי השטן. 33 שנים חלפו מאז, ובשעה שרושדי ישב על במה בניו יורק, הפתווה השיגה אותו. צעיר בן 24, עדי מטר, התפרץ אל מקום מושבו של הסופר ודקר אותו 10 דקירות. רושדי הובל לבית חולים, עבר ניתוח, אחר כך חובר למכונת הנשמה, ועל פי הסוכן שלו הוא כנראה איבד את אחת מעיניו, הכבד שלו ניזוק וכן שרירים בזרועו. במשך עשור עם פרסום הפתווה חי רושדי בפחד ובדירות מסתור, אבל עם חלוף השנים נדמה היה לו שהיו מאחוריו. גם בריאיון שהעניק לנו בפברואר 2020, התייחס לכך, בואו נשמע.
I'm extremely proud of it as a book. You know, I think it's one of the very best of my works. And I'm very happy now that there is less of a scandal around it, that people are beginning to read it as a novel, not as a political hot potato. And it's being read quite widely and studied in universities, not in religious courses, but in literature courses. And, you know, some people love it, some people don't like it, some people are halfway in between. And that is the ordinary life of a book. And I'm just proud of the fact that it is finally allowed to have the ordinary life of a book.
אני חושב שזו אחת מהעבודות הספרותיות הטובות ביותר שלי, אמר לנו סלמן רושדי על ספרו פסוקי השטן. אני שמח שיש עכשיו פחות סקנדל סביבו. אנשים קוראים אותו כרומן ולא כתפוח אדמה פוליטי לוהט. אני גאה שסוף סוף הוא זוכה שיהיו לו חיים רגילים של ספר. אבל צריך תמיד לזכור, מאזינות ומאזינים, שכשמספרים את סיפור פסוקי השטן, אחרים שהיו קשורים לספר נפגעו. גאו בהפגנות נגד הספר שהפכו למהומות במומבאי ובאסלאם אבד, נהרגו עשרות. מתרגם הספר ליפנית נדקר למוות. המתרגם לאיטלקית נדקר גם הוא ונפצע קשה. ובטורקיה, בהפגנות נגד מתרגם הספר לטורקית, נהרגו 37 בני אדם בהצתה. בישראל, אגב, על כריכת הספר שיצא בעברית לא פורסם שם המתרגם, מחשש לחייו. אז למה היום ולמה עכשיו, 33 שנים אחרי, השיגה אותו הפתווה? אולי לדברים האלה שאמר רושדי בראיון אצלנו יש תשובה.
Younger people are now more censorious than older people, and this seems to me to be upside down. It used to be that young people were iconoclastic, wishing to push boundaries, not willing to accept limitations imposed on them by earlier generations. And now we find a reversal of that, where it is younger people that want to say what the boundaries of speech are and what is right and wrong to say.
אנשים צעירים היום, אמר לנו סלמן רושדי, מפעילים יותר צנזורה מאנשים מבוגרים. היוצרות התהפכו. בעבר אנשים צעירים רצו למתוח גבולות, הם לא היו מוכנים לקבל הגבלות מצד הדורות המבוגרים. עכשיו אנחנו רואים היפוך של המצב. אנשים צעירים רוצים להגדיר מחדש את גבולות חופש הביטוי, מה מותר ומה אסור להגיד. נדבר בחשיבותו של סלמן רושדי ובמחיר ששילם על כתיבתו, במחיר בכלל שמשלם את האומנות כשהיא בשיאה. נברך לשלום את המשורר אלתאי ברנאים, בוקר טוב לך.
סבח אל חיר גואל.
סבח אל חיר, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. ולצדך הסופר והמתרגם יורם מלצר, בוקר טוב יורם.
בוקר טוב.
נתחיל איתך ברשותך אלתאי, מה הרגשת כאשר שמעת לראשונה על האסון שנפל על רושדי?
צער גדול הרגשתי, מדובר בסופר דגול וסופר ענק, עמוק ומהנדירים בנוף הספרותי הכלל עולמי. מצער מאוד מה שקרה לו, למרות שהיה צפוי, כי הפתווה ידוע שהיא הייתה אמורה לרדוף אחריו עד סוף ימיו.
אתה מבין את הפתווה הזו במובן הזה שהיא מחלחלת לאנשים עד היום ב-2022?
כן, אני מבין את עריצותו של הממסד הדתי שעושה שטיפת מוח להמונים, שלא קראו עמוד אחד מכלל יצירותיו של סלמן רושדי. ואתה יודע מה? בהקשר הזה אני רוצה לתת דוגמה על הסופר נג'יב מחפוז, שנדגר גם הוא בשנת 88, על רומן שקוראים לו ילדי השכונה, שהוא גם כן דיבר על אותם מוטיבים ועשה נבירה בהיסטוריה האסלאמית. ואז גם הממסד הדתי הוציא סוג של פתווה כנגדו. זה אותם סיפורים ואותם מוטיבים.
מה הנבירה הזו עושה לאנשים מאמינים, אלתאב?
זה קדושת הטקסט הבלתי מעורערת עבור ההמונים, שלא מוכנים להפעיל את השכל בקריאה, אלא ללכת אחרי השייך, אחרי הממסד ואנשיו שיש להם מטרות פוליטיות, מטבע הדברים כמובן. והם מכוונים פוליטית.
אתה כאדם מאמין לא נעלב כשאתה קורא את פסוקי השטן?
לא, לא, לא. אני דווקא מוצא סוג של תענוג בלגלות זוויות חדשות על אותה היסטוריה. כמו שאהבתי מאוד את הרומן ילדי השכונה של נג'יב מחפוז, שגם כן התקוממו נגדו ואסרו את פרסומו בלבנון, שהיא גם מעוז החילוניות באותו זמן.
למרות שהוא עושה צחוק בספר, הוא עושה צחוק במאמינים, עושה צחוק מהאמונה, עושה צחוק אפילו מהנביא.
קודם כל זה אליגוריה. אוקיי? ושנית, אפשר לתת לזה הרבה פרשנויות, ושלישית, זכותו של סופר להפעיל את כליו הפרשניים ולמתוח ביקורת. אבל הממסד הדתי לא נותן הזדמנות כזאת, בשום צורה, בשום אופן.
אעבור אליך ברשותך, כאמור, הסופר והמתרגם יורם מלצר, אתה תרגמת מעבודתו של רושדי לנו בעברית. מה מקומו בעיניך בספרות העולמית בכלל?
נראה, הוא סופר מצוין, הוא מהמובילים בגל האנגלו-הודי של סופרים שהשורשים שלהם ביבשת ההודית, אני לא קורא לזה תת יבשת, כלומר בפקיסטן ובהודו, שכותבים אנגלית ושמשלבים בין מיתולוגיות, אמונות, היסטוריה, עושים את זה עם הומור, עושים את זה באופן מאוד עשיר, אצל סלמן רושדי זה מגיע לריאליזם מגי, הוא סופר מצוין עם יכולת לשונית פנטסטית, ואני רוצה, לעניין היכולת הלשונית, להגיב למה ששמעתי עד כה, שאני מסכים כמובן, הבעיה היא לא רק בממסדים הדתיים, הבעיה היא בחוסר חוש הומור, הבעיה היא בקריאה מילולית, אם בכלל קוראים, הבעיה היא בחוסר יכולת לחשיבה מופשטת, בחוסר דמיון, וזה מטופח על ידי עידן של צנזורה, ועידן של מגבלות, ועידן של אלבון קל, ומניפולציה פוליטית, כמובן דתית, של המונים, היא לא מוגבלת, אני רוצה לגלות למאזיננו, היא לא מוגבלת ל... איך נגיד, לקבוצות מסוימות בקרב המוסלמים. זה קורה גם בקרב קבוצות אחרות, אפילו בין היהודים. וצריך לשים לב שאנחנו, אם אנחנו מאבדים את חוש הומור, לא מפתחים חוש הומור, לא מפתחים יכולת לחשוב באופן אבסטרקטי, אז כל דבר נתפס כמו שהוא כתוב, ככה זה, בדיוק, לפי המילים. ולפי המילים, באמת, רוב הבדיחות מאוד פוגעניות לפי המילים. את יודע, רומני, גרוזיני, פולני נכנסים לבר, יש לך מלחמת עולם. יש לך מלחמת עולם.
תוסיף הומואים ואני אתעצבן. תגיד לי, יורם, במידה רבה פסוקי השטן עומדים, לתפיסתי בכל אופן, עומד באוכריו של סלמן רושדי, כי זה משכיח מכולנו את הספרים הנפלאים האחרים שלו, שהוא כתב, שבאמת עומדים בפסגת הספרות העולמית.
רגע לפני שאנחנו פונים מפסוקי השטן, אני רוצה להזכיר את המתרגם המופלא לעברית משה זינגר, שכבר לא אימנו ומת בנסיבות טבעיות. אבל כן, רושדי, אני אומר שאילו רושדי רק היה כותב את ילדי חצות, היה מקומו מובטח בתולדות הספרות של המאה ה-20. פשוט רומן מופלא על החלוקה של הודו בסוף המנדט הבריטי, בסוף הקולוניה הבריטית, מה שיצר את פקיסטן ואת הודו, וסיפור שעלה ב2-3 מיליון קורבנות בגלל מעשי הטבח משני הצדדים. זה רומן שמפנטז על כל הילדים שנולדים בלילה של העצמאות. אגב, זה מחר, 15 באוגוסט 47. רושדי נולד כמעט בדיוק חודשיים לפני העצמאות ההודית, והפנטזיה הזאת, שהיא ביקורתית ביותר כלפי הפוליטיקה התרבות של הזהויות האתניות העוינות בהודו, ותמונות העולם שנעשות אנטגוניסטיות בגלל פוליטיקאים, הביקורת העזה הזו מקופלת ברומן מופלא, שיש המעמידים אותו יחד עם 100 שנים של בדידות. אז זה בסדר גמור, רושדי סופר גדול, חוץ מזה
נזכיר עבור המאזינות והמאזינים, ילדי חצות יצא עוד לפני פסוקי השטן, הוא גם זכה בבוקר, גם זכה בבוקר של הבוקרים, כשהם עשו מן תחרות בין כל הזוכים של הבוקר לדורותיהם, הוא נבחר בטוב בכולם, גם סרט עיבוד לקולנוע של הספר הזה יצא, הסרט הזה לא הופץ אף פעם בעודו, אפשר להניח אפילו במידה רבה כמו שרבים טוענים ביממה האחרונה, שלולי פסוקי השטן הוא כבר היה זוכה בנובל.
יכול להיות, אבל אני מציע להתרחק מהפרסים ולהתרחק אפילו מהאיכות של הסופר קצת. מותר להגיד מה שאתה רוצה, מותר לצחוק על מה שאתה רוצה. אם יש לך קהל של קוראים או צופים שרוצה לראות את זה, רוצה לקרוא את זה, אז הכל בסדר, ואיך אמר מישהו אחר, ההיסטוריה תשפוט את סלמן רושדי במובן האומנותי. זה לא שמגיע לו לא להידקר כי הוא סופר גדול, מגיע לו לא להידקר כי הוא בן אדם. וזה לא משנה באיזה תחום האיש הזה עוסק, גם לך גואל מגיע לא להידקר. וגם לי וגם אל טייב חברנו, זה לא משנה.
כן. אני רוצה אל טייב שנזכיר למאזינות ומאזינים, הוא בכלל, סלמן הכתיף לא רק למאמינים, אלא גם לחילונים, נכון?
נכון, נכון. הוא היה נגד כל קאט, כולל קאט החילוניות. כך הוא הגדיר את זה.
כי הוא היה... אני מוסיף גם את קאט הלאומנות.
וגם את קאט הלאומנות, אני מסכים איתך. הוא היה עם השכל הישר, הביקורתי, וזאת עמדתו הנחרצת. לאורך כל הדרך.
איזה ספר שלו במיוחד אתה אוהב אל טייב?
את הרון וים הסיפורים. זה אחד הספרים שהשפיעו עליי עד מאוד. ואגב, הרון וים הציפורים, הוא כתב אותו מיד אחרי פסוקי השטן, והוא מתה סיפור, על כוחו של הסיפור. ומדובר בילד שרצה להזיר את אבא שלו, של הרון, רשיד, היה מספר סיפורים שבגלל בגידת אשתו הלך נדם קולו, איבד את הקול שלו ואת כוח הסיפור. ואז מטבע הריאליזם המאגי, הרון יצא למסע פנטסטי על מנת להחזיר את כוח הסיפור לאבא שלו. זה ספר מקסים.
זה ספר לבני נוער, נכון?
זה ספר לבני נוער, אבל אני מחשיב אותו לספר לבוגרים גם כן, לא פחות.
איך המעשה, איך הדקירה שלו התקבלה בעיתונות הערבית שאתה קורא אל טייב?
קודם כל דיווחו כל התקשורת הערבית על זה, אבל מה שמקומם אותי שבסושיאל מדיה, כולל פה בארץ, אני מדבר על ערבים בעיקר, סמחו לעד, הם כולם חוגגים על קירתו של הכופר סלמן רושדי. זה מאוד מצער. ואתה יודע מה, בהקשר הזה אני רוצה לצטט את חסן אלבטל, אללה ירחמו, זיכרונו לברכה, שראיינתי במגזין ארץ אחרת בזמנו, והוא היה כותב וסופר ועורך ביומון אל-איאם של הרשות הפלסטינית. שאלתי אותו, מה הכי מפחיד אותך? הוא ענה, הצנזורה העצמית שלי, עצמי, אנחנו הכותבים הערבים, ואפשר להכריל את זה כמובן, על הצנזורה שאתה עושה לעצמך מתוך פחד מדעת הקהל.
זה מפחיד. התופעה הזו קיימת אצלנו גם, כמובן, והיא בעברית ישראלית נקראת לא נעים, או למה אתה צריך עכשיו לדבר על זה, או בוא לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, זה לא הרגע. כשהתותחים אירועמים העמוזות שותקות וכולי, יש המון דרכים של צנזורה וצנזורה עצמית וצנזורה חברתית, ואני מאחל לרושדי הרבה בריאות, אבל אני חושב שחלק מהמורשת שלו תהיה תמיד התנגדות לכל צנזורה.
אנחנו נסיים בזה ברשותכם. אל טייב רנאים ויורם מלצר, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
גם כן תרבות.
הורים שלה עלו לישראל מעיראק, עד גיל 6 היא גרה עם משפחתה במעברה. החיים שלה היו תובעניים, היא ילדה 5 ילדים, הייתה מורה לספרות, יועצת חינוכית, כתבה על אומנות וסיימה גם את הדוקטורט שלה. עכשיו סוף סוף מתפנה לפרסם ספר שירה ביקורים, אנה סמר קוראים לו, היא נמצאת איתנו הבוקר, נברך לשלום את הדוקטור זמירה פורן ציון, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
לפני שאבקש ממך לקרוא שיר, אנא הסבירי לי מה זה אנה סמר.
סמר זה השם שהוריי נתנו לי כשנולדתי, שפירושו שחרחורת, וכשהגעתי לכיתה א', זה היה שם ערבי מדי בשביל בית הספר, אז המורה החליטה שיקראו לי זמירה. סמר זה גם חוץ משחרחורת, זה טקס של מפגש עם הירח והאהבה בתרבות הערבית.
איזה באסה.
נכון, אני רוצה לחזור לסמר.
נו, אז למה לא חתמת לספר הזה בתור סמר?
אוקיי, בספר הבא אני מבטיחה.
יאללה, סגרנו על זה. אנא קראי, אני אקרא לך סמר בשיחה הזאת.
אני אשמח.
אנא קראי עבורנו שיר מתוך הספר החדש.
בשמחה, תודה. עתיד ורוד. בסוף כיתה ח', אחרי מבחן הסקר, קראו לי לחדר המנהל. המורה, שרה ליפקין אמרה, השנה נשלח אותך לבויר, זו פנימיה בירושלים. ככה נציל אותך, נוציא אותך מכאן. תזכרי, זה מה שייתן לך עתיד ורוד. עצרתי את נשימתי. שמחים שנבחרת לפרויקט לאומי, לקידום בני נוער טעוני טיפוח משכונות מצוקה. כך במכתב שהמורה ביקשה לתת לאימא. אשכון מצוקה, אנחנו מצוקה? מני הדה בויר, מי זה בויר? שום אופן לא ייתן שיקח אותך ממני. כמה ילדים יש לי שאתן אותך לבויר? מספיק לקחו. 50 שנה ויתרנו. תעזבי טיפוח. עליתי לאוטובוס לירושלים לבד. את, לא בת. ים השיבולים והדגן חיכה לי בכניסה לבויר. פרח בדש קיבל את פניי. אבל לא שמעתי. לא ראיתי דבר. ראיתי רק את עבדיה, אחי הקטן, מחכה שיקח אותו מהגן. ואותך, ננה דייזי שלי, בצעיף אלמנות, אסווד מטל בכתי, שחור כמו גורלי. את כיתה ת' התחלתי בתיכון בשכונה. ניצלתי מעתיד ורוד.
שנבכה ביחד או שתעשי
לא,
את זה
לא
לבד?
לא, לא יודעת, אני פשוט... זה...
לא, אני מצטרף, אני מצטרף, סמר.
קפצו לי הדמעות בלי, בלי שככה, אוקיי. אז זהו, אז זה מין משהו כזה.
את שמת לב, סמר, שכשאת בשיר מצטטת את אימך בשפה שלה, בעיראקית, פתאום המבטא קופץ לך.
נכון, נכון. יש לי מבטא מאוד עז. אני מאז שהייתי ילדה לא התביישתי בצבעים של האותיות, של העין והחט והרש. וככה אני, כשאני נכנסת לכיתה ללמד בסמינר הקיבוצים, אני מתחילה לדבר בערבית חופשי. ומשהו קורה, קורה קסם, כי תראה, ההיסטוריה של המשוררת או של הכותבת, היא תמיד באה לידי ביטוי בתוך הטקסטים. כל אחד יש לו היסטוריה. אני, ההיסטוריה שלי היא תמיד דואלית, מסוכסכת. היא לא עברית והיא לא עיראקית. היא גם שניהם יחד ואולי לא שתיהם. היסטוריה שהיא ציור, כי ברחתי לציור, כי ידעתי שהמילים שלי ייקח להם זמן שיתאקלמו בתרבות הישראלית. אז ברחתי לציור, אני אומנית. החוץ והפנים, אני כולי בפנים, אבל אני יודעת שגם החוץ מגדיר אותי. ואיזה חוץ זה? ומי זה החוץ הזה? אני גרתי בכפר אנה עד גיל 6 במעברה, כשבאותו זמן תל אביב הייתה עיר ואם בישראל, כאילו גרנו במרכז הארץ והיינו מעין עיראק קטנה, כולם דיברו ערבית, היינו עם פיג'מה ברחובות בכלילות רבה, וכאילו שני עולמות שכל הזמן נדהמתי, בגיל 18 שגיליתי את הקרש הזה בין ההוויות האלה, וגם בין גברי ונשי, הקטע הפמיניסטי מאוד חזק, אני אמא לחמישה ילדים כפי שאמרת, אבל כל ההתאחרות שלי לסיים דוקטורט רק בגיל 40, ללמד באקדמיה רק בגיל 50, להוציא ספר רק עכשיו, זאת אומרת הכל נבע מזה שהייתי צריכה לשרוד. אני באה ממשפחה של שורדים, של מהגרים שבעצם נתלשו, מהיסטוריה שלא היה להם פה מקום. וגם הקמת תנועת אחותי, וליבי במזרח...
גם על זה נדבר בעוד רגע, סמר. במידה רבה את עושה עכשיו תיקון לילדה שהיית?
במובן מסוים, אני חוזרת אליה, כי כל הזמן הייתה שם, אבל לא נתתי לה את המקום הנכון לה. היא רצתה כל הזמן לצאת, אבל הייתי עסוקה בלהיות פיזית ולשרוד ולמצוא מקום. ועכשיו אני משוחררת, ודבר לא יעצור אותי לכתוב ספרים בלי הפסקה מעכשיו. כאילו אני מרגישה שהגיע הזמן שלה, של הילדה היא, שאני צריכה להחזיר אותה לקדמת הבמה.
אם הילדה הזו לא הייתה גרה במעברת כפר אנה, זה אור יהודה היום, מאזינות נכון. ומאזינים. מה היה, עם איזה אישה הייתי מדבר היום?
קודם כל, הדמיון שלי עבד שעות נוספות גם בסוגיה הזו. והאמת שאני יכולה לברך ולהגיד שדווקא המקום הזה של הקושי העצום, העוני, האחרות, הבדידות גם, היתמות, הגדירו אותי. אני לא יודעת איזה אישה יכולתי להיות. יכולתי להיות סתם אישה. ואני אוהבת את האישה שעכשיו.
מה הפצע שלך?
הפצע שלי זה א', היתמות מאבא בגיל צעיר ומחלה ארוכה שאני בעצם הייתי הבת הבכורה שהיו לי שני אחים צעירים שאגב הם שלושתם, אחת פרופסור, השני דוקטור היסטוריה, כולנו אף שהיינו יתומים בגיל צעיר ועם אמא שהייתה צריכה לעבוד בניקיון ושפגעו בה והמשיכה לעבוד ולא אמרה ולא שיתפה כי היא ידעה שהבנות יהיו מלומדות, זה היה החלום. אז הפצע שלי זה בעצם איך החברה הישראלית, שאני מסתכלת עליה מבחוץ, ואני לא כותבת עליה בספר אלא על עצמי, הפסידה כל כך הרבה מחצי מהאוכלוסייה שיכלו להעניק ולהשביח. וכל החברים שלי בכיתה, מתוך 40 ילדים בכיתה בבית ספר במעלה, ילדה אחת עשתה בגרות. איפה כל ה-39? אני, זה פצע בשבילי. הצד הזה, החברתי, הפגיעה
טוב,
הזאת...
טוב, אמרו שאנחנו לא מספיק חכמים, סמה.
כן, אנחנו לא. אנחנו לא מספיק חכמים. אינטליגנציה חבולה זה אחד השירים שאולי בהמשך יקראו עליו, פרופסור פוירשטיין, שכתב את ילדי המלאך, אמר לי, תסבירי למה האינטליגנציה החבולה של אלה שבאו מארצות האסלאם. עכשיו אני נעלמתי, כי מה שראיתי זה רק מחק ענק שמוחק את כל החברים שלי לכיתה. את ויקי שירן שבגיל 13 יצא לעבוד, את תקווה לוי שבבוי אבק רצה לחזור הביתה. זאת אומרת, אני מספרת לך וזה מדם ליבי. אבל מצד שני, אני אישה שנמצאת במרכז השיח הספרותי. אני עצמי, יש לי בתוך תנועת אחותי את הסדרה קריאה מזרחית, ואני מזמינה אנשים וגברים שכותבים אחרת, שהם רואים את החברה אחרת, ויש להם מקום, ויש להם זכות להציג את הזהות.
אז אולי באמת נשאל את שאלת הזהות, וכאמור, העבודה שלך ברגעים האלה היא חשובה עד מאוד. איפה את עומדת בתוך השיח הציבורי בשנים האחרונות שמדבר על ישראל ראשונה וישראל שנייה, על ישראל ביביסטית ועל ישראל שאיננה? אתה יכול להיות מזרחי טוב רק אם אתה מזרחי שתומך במישהו מסוים.
אז תראה, לפני כ-22 שנים, שלימור לבנת הייתה שרת החינוך, ויקי שירן, שולה קשת, קבוצה של נשים שבעצם עסקו בזהות, פנו ותכננו ביחד את שינוי תוכנית הלימודים בספרות, היסטוריה וחברה. מאז אני נמצאת, אין שר חינוך שלא פגשתי בנושא שינוי תוכנית הלימודים. זה דבר אחד. ואגב, היא לא מתקדמת עם כל זה מה שהם אומרים, כי בחובה אין שום יצירה אחת מזרחית.
כן,
בחובה.
עם כל ועדת ביטון, כמובן.
עם כל הוועדה, וגם בוועדת ביטון ישבתי עכשיו. במקביל, בתנועת אחותי, שהקמנו אותה לפני כ-20 שנה, מתרחשים גם תהליכים, גם בליבי במזרח, שבהם אנחנו מנסים לעשות את זה בעצמנו. אנחנו לא מחכים, וגם בתקציבים זהומים, יש לנו את פסטיבל ליבי במזרח כל שנה.
אבל לא ענית לי על מה ששאלתי.
כן, בבקשה.
לא ענית לי על מה ששאלתי, איפה את נמצאת בתוך המאבק הזה של מה זה להיות באמת מזרחי?
אני פשוט מנסה להיות אקטיביסטית. הדרך שלי זה לעשות את זה עם הסטודנטים שלי, עם האנשים שאני מלמדת כתיבה, בקריאה מזרחית שאני מזמינה משוררות כמו גיטית דהן ודני אדמאסו, שעכשיו אני מזמינה שהם משוררים שהם לא מכירים אותם. ואני עושה להם מקום. זאת אומרת, אני רואה את עצמי כמישהי שיוצרת מציאות בעיני עצמי וממשיכה למחות בכל דרך שיש לי.
באיזשהו שלב בעינייך המאבק הזה ייגמר?
זו שאלה קשה, מכיוון שאני חושבת שהכתיבה שלי היא כתיבה אנושית אוניברסלית, והיא תגיע לכל מקום, והיא לא קשורה רק למזרחיות, שזה גם תיוב שצריך לחשוב, אם אתה שואל מישהו שנולד ברומניה, אתה לא מגדיר אותו כמשורר מתויג. מה שאני כן חושבת, שהמאבק הזה ייקח לו זמן רב, מכיוון שהוא בנפש נפשה של החברה הישראלית. הדבר המרכזי שהחברה הישראלית לא רצתה שיגעו בו, זה החלק של המורשת הרוחנית התרבותית. ולשם אני מכוונת. וזה מאוד קשה. זה ממש אחיזה בקרלות המזבח של הממסד, של ההגמוניה. אז כאילו עוזרים, אבל זה מאבק ארוך. אין לי צפי איך זה יסתיים.
שיר לסיום, יש לך בשלוף?
כן, יש לי. עכשיו, הספר הוא גם שירי אהבה.
אז יאללה, שיר אהבה זה נחמד.
שיר אהבה, כי הספר הוא לא רק על זהות, הוא שיר אהבה שנקרא פרי. פרי, חלפת בין הציפות, דבר לא נגע בך. חתרת באוויר כמו מוזיקה במים, בוער באש עצמך, נחוש להגיע למשתן פניי. הנחת בריכוז את הפרי על השולחן, ולא היה דבר. נותר רק ליבי המשתגע, הדופק בבשר, והזמזומים בדפנות ירחי.
כמה זה יפה, זמזומים בדפנות הירחיים של כולנו. אנה סמר, ספר שירה ראשון, ביקורים לדוקטור זמירה פורן ציון. אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
אדמה על רקע שחור לבן, המצלמה מתבוננת בהם מלמטה, מאדירה אותם כך, הגברים מבוגרים, החריצים העמוקים שבפניהם מסרטטים את מסלול חייהם, השמש קופחת, הם מצטופפים יחד, קוראים על ברכיהם וחופרים בידיים, עד אשר הם מגלים אוצר תמון, טרקטור. זה רק אחד מתוך שש עבודות וידאו ארט המוצגות במוזיאון חיפה בתערוכה חדשה ששמה ממציא את הגלגל של האומן עודד הירש. האם הוא ממציא אותו? אני לא בטוח, אבל הוא אוהב אותו, זה בטוח. עודד הירש איתי הבוקר, בוקר טוב לך.
שלום גואל, בוקר טוב.
היית רוצה למצוא טרקטור?
אם הייתי רוצה למצוא טרקטור, אני חושב שטרקטור זה איזשהו סמל שאי אפשר להתעלם ממנו. כמו אותו, אם אתה זוכר את הסרט האוקראיני מ-1928 של דובז'נקו, שבו חבורת האיכרים מביאה את הטרקטור אל הכפר, כאיזה מין סמל שאמור להביא גאולה, אחווה ושוויון לעולם. אז הלוואי שהיינו מוצאים איזה מין אובייקט כזה שיכול להצעיד אותנו אל המקומות האלה.
אבל זה משהו מייצג גם עבורך היום, ב-2022, נכון עודד? אתה, בשבילך טרקטור הוא הדבר שאותו עכשיו ציטטת.
כן, בדיוק. אני מתייחס לטרקטור כאיזה מין סמל כזה שאולי עבד עליו קצת הקלח, כאיזה מין דינוזאור קדום שקבור בתוך האדמה, ואני בעצם בסרט הזה שתיארת כל כך יפה, בעצם מתייחס לזה כאיזה מין סרט מדע בדיוני, שלמעשה תמיין לעצמך שבעוד 1,000 שנה אנשים יסתובבו על אדמות הטרשים ויחפרו בידיים, וזה מה שהם ימצאו, את הממצא הארכיאולוגי הדינוזאורי הזה.
כי אנחנו העלמנו את האובייקט, כי התקדמנו, או כי אולי הלכנו אחורה בזה שזנחנו אותם?
אני חושב שבמובן מסוים הדברים האלה הם כבר לא רלוונטיים. הדברים האלה הם זה עולמות שאולי קצת כבר לא קשורים למקום שאנחנו נמצאים בו היום. והטרקטור, החקלאות, בעיקר אולי השיתוף פעולה, הביחד, הקהילתיות, אלה הם מושגים שנשארים.
שזו הערגה שלך, נכון עודד? לביחדנס.
בדיוק, ביחדנס. תראה, אני למעשה בסרטים שלי מנסה כל פעם למצוא איזשהו מנגנון שגורם לאנשים לבוא ולהיות ביחד, לעבוד ביחד, סליחה על הביטוי, לקרוע את התחת, להפשיל שרבולים, להיכנס לשדות הטרשים, להיכנס ולעבוד ביחד. עכשיו יש איזה מין, ולעשות איזה פעולה משותפת ביחד, עכשיו יש איזה מין פער, איזה מין דיסוננס מאוד גדול, בין המטרות חסרות התוחלת, שניתן לראות בעבודות, לבין ההתרוממות רוח, שבעצם הקהילתיות, עצם ההתגייסות.
אבל מה הוא...
אלה הדברים שאני בעצם מחפש, זה כל פעם אני באיזשהו ניואנס אחר, באיזשהו אלמנט אחר, מנסה להגיע לאותו נקודה, לאותה התרוממות רוח שבה אנשים עובדים ביחד. וזה כבר דברים שכמעט לא קורים לנו. תראה, אנחנו חברה נורא 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 אינדיבידואליסטית.
כן.
שמקדשת את האינדיבידואל. ואני ממש מזמין אתכם לבוא
אבל עוד יותר מזה, עוד רגע ברשותך, עודד.
בטח.
כמובן, זה חשוב ללכת למוזיאון, כי הטרקטור מוצב שם ממש, כן, מאזינות ומאזינים, אתם תראו אותו שם, תצאו מהסרט, אתם תראו שם את הטרקטור המדובר.
בדיוק.
אבל אתה יודע, אתה חופר באדמת טרשים כדי למצוא את הטרקטור, ואני רוצה לחפור בך כדי להבין את הגעגוע. למה אתה מתגעגע לעזאזל?
תראה, אני קודם כל מתגעגע, בשבילי ההתרוממות רוח הגדולה זה לראות, אני אתאר לך סיטואציה למשל שקרתה באחד הסרטים שלנו. תדמיין לעצמך שמוצב מגדל בגובה 15 מטר בכנרת, בחוף ככה די נטוש ומרוחק בכנרת, ופתאום מתוך הים, מתוך האגם, מתוך המים, יוצאים 8 אנשים לבושים בחליפות שערה צהובות, ובמשיכת חבל מרימים את אבא שלי שהוא רתוק לכיסא גלגלים שגם הוא לבוש בחליפת שערה צהובה אל ראש המגדל ממש
רתוק חבל. באמת נסביר למאזינות והמאזינים
ממש כן הוא רתוק לכיסא גלגלים הוא נכה בדרגת נכות מאוד קשה והחברים פשוט הוא תלוי בהם והם תלויים בו מרימים אותו בין שמיים לארץ לראש המגדל עכשיו זה אני מתאר לך סצנה מהסרט אבל עכשיו תחשוב רגע מה קורה במציאות, מה קורה בחיים. אנשים נוסעים על הכביש, שם בין, במזרח הכנרת, בין קיבוץ האון לקיבוץ אין גב, ופתאום רואים את המחזה הסוריאליסטי הזה. ואנשים, ומצד אחד המצלמה ממסגרת את זה, אבל מצד שני יש 100 150 אנשים עוברי אורח שעוברים ועוצרים ומסתכלים על על הסיטואציה האבסורדית, הכמעט סוריאליסטית הזאת. וזה נורא נורא יפה להשתלב ככה בתוך המציאות, לברוא כל מיני סיטואציות אבסורדיות בתוך המציאות שאנשים עוצרים, וזה משתלב לתוך החיים. אנשים עוצרים ומסתכלים על על הפלא החסר ההקשר הזה.
ולא רק זה, אתה גם, אתה מעלה את אביך מתוך קרקע הים אל תוך ראש מגדל, אולי הופך אותו למה שהוא כבר לא יכול בגלל שהוא רתוק לכיסא גלגלים, אבל אותם רגעים שאתה מעלה את אבא שלך שם למעלה, הוא כבר לא אבא שלך? הוא משהו אחר?
אוי, וואי, זה באמת התבוננות מאוד מעניינת וקשה, וזה באמת אחד הדברים שאנשים אומרים לי כשהם צופים בסרטים שלי, מצד אחד יש את הדיון הזה, האם זה הומני או לא הומני, אנושי או לא אנושי. כמובן שהוא אבא שלי, וכמובן שהוא, והיחס שלי אליו, הוא מלא בהשתאות ואפילו הערצה, על זה שהוא הצליח להגיע לאן שהוא הגיע, על אף המוגבלות המאוד מאוד משמעותית שלו. אבל ביחד עם זאת, אני מסתכל על זה גם באיזה מין מבט חיצוני, מבט חיצוני כזה שמשתדל להסתכל על המציאות באיזה מין זום אאוט כזה. כלומר, כן, הוא אבא שלי ואני אוהב אותו ויש לנו יחסים מצוינים, אבל מצד שני הוא גם משהו שמסמל דור, מסמל דמות, הוא משהו שמסמל מעבר לרק אבא שלי של עודד.
אני חושב שזה אותו געגוע, נכון? הגעגוע לטרקטור והגעגוע לאבא. האחר,
כן,
הוא, זה
כן, נכון, נכון, תשמע, אני כשאני הייתי בן 5, הוא היה נהג מסעית, הוא היה התהפך עם המסעית ונותר משותק.
אתה עוד זוכר את אבא לרגיל, את אבא לבריא?
אני לא, זהו, שלא, אין לי זיכרונות ממנו הולך, לא, עבורי, אני גדלתי לתוך עולם שבו הוא כבר היה על כיסא גלגלים, אני לא, אין לי ממש זיכרונות ממנו הולך. כן, אבל זה בהחלט, זה מעניין להסתכל על זה בפרספקטיבה של געגוע, כן? הגעגוע לאבא הגבוה שעומד ומסתכל, ואתה מסתכל עליו כמו שילד אמור להסתכל על אבא, מלמטה כלפי מעלה, ולא אבא שיושב על כיסא גלגלים, ואתה בעצם בגובה העיניים שלו, וככל שחולף הזמן, אז הוא נשאר באותו גובה, ואני הלכתי וגבעתי. ולמעשה בסרטים שלי אני באמת מנסה לשחזר את הרגע הזה, ו בעצם להחזיר חזרה את נקודת המבט, כמו שילד אמור להסתכל על אביו, מלמטה כלפי מעלה.
גם מה שבטוח זה שבכל הסרטים שלך מוצגים לפחות בתערוכה, אתה מאוד 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 אוהב את הגיבורים שלך, וזה מרגש ממש. אני רוצה לומר שוב, למאזונות המאזינים, ממציא את הגלגל במוזיאון חיפה, עודד הירש לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
באוצרות קובי בן מאיר, באוצרות נפלאה ונועזת של האוצר קובי בן מאיר. תודה רבה.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי, תודה שהייתם איתי, ועד הפעם הבאה, אילה לקה.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.